שלום וברכה לכולם. אנחנו היום ביום מיוחד, וגם שיעור מיוחד. השיעור הוא נפש הפרשה, עבודת הנפש בעקבות הפרשה. מנסים ללכת יחד עם הציווי של אדמו"ר הזקן, זה לחיות עם הזמן. והזמן הוא הזמן של פרשת השבוע. אבל גם היום הוא יום מיוחד, מפני שהיום זה ד' שבט. ד' שבט זה יום ההילולה של רבינו אספת אמת. זכרו יוגן עלייני, וכמובן, שפת אמת הוא אחד מגדולי מאורות החסידות בדורות, וגם מבחינת מנהיגות, הוא היה מנהיג את יהדות פולין. אז הלימוד שלנו היום יחתור בסופו של דבר איזשהו דיבור משמעותי על שפת אמת. מה נעסוק היום? אנחנו נעסוק היום, כמו בהרבה מאוד מקרים שיש לך דבר גדול, אז אתה לא שם לב לדברים הקטנים שמקיפים אותו. אז גם פה, פרשת בו, אנחנו בעצם עסוקים בה ביציאת מצרים, יש פה אירועים גדולים, ומטבע הדברים לא שמים לב לכל הפינות. אבל יש כאן איזו נקודה שצפה ועולה, והיא מתבררת כמעניינת ביותר, והיא גם מלווה אותנו אחר כך גם בחומשים אחרים, בחומש ויקרא ועוד מקומות, וזו היא הנקודה של אגודת אזוב. אגודת אזוב. יש כאן נקודה שיש לשים אליה לב, בואו ננסה רגע לראות את דבר התימה הזה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, טעיתי בשיתוף, רגע, התכוונתי לזה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לקראת יציאת מצרים, נאמרות סדרה של הוראות וציוויים, אז בין השאר הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו שעם ישראל לקחו את הדם, לקחו, כן, שחטו פסח ולקחו את מן הדם, ונתנו שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. ואכלו את הבשר בלילה הזה, אצלי יש מועצות על מעורים יאכלו, והטעם הזה הוא טעם מובן, כלומר, המצווה הזאת. דם תמיד מבטא קריטת ברית, במיוחד זביחת הדם של הצון, שהיה אלילים במצרים, היה אלוהים במצרים, עבדו לצון, כלומר, עבדו לכוחות הבהמיים, דווקא לצון, לכוח הבהמי, העדרי, זו הייתה עבודה זרה המצרית, ולכן זה צריך לשחוט, לשים את זה על המשקוף ועל המזוזות, כדי לבטא, זה סוג של איזה מבחן היה לעם ישראל, לבטא למי אתה שייך, האם אתה שייך לאותם אלו שמאמינים שתהיה חירות בחצות הלילה, מפני שכל הציווי הזה של סדר מצרים, הרי נאמר להם לעשות כשהם עדיין עבדים, הם עדיין לא בני חורין, עדיין בחוץ מסתובבת המשטרה המצרית, זאת שאלה, מבחן של אמונה, האם באמת הם יאמינו שכחצות לילה הקדוש ברוך הוא יצא ויקה כל בחום, מבקשים מהם כבר עכשיו, בשקיעת החמה, לשחק את המשחק, לאכול את הפסח, מותניכם חגורים, נעליכם בידיכם, רגליכם, מקלכם בידיכם, וכן על זה הדרך, לשים דם בחוץ, ובעצם להציר, אנחנו יהודים, עבריים, אנחנו עומדים לצאת מכאן בחצות לילה או למחרת בבוקר, ואנחנו מצירים על זה כבר כעת. דרש אומץ, כנראה לא כולם עשו את זה. אז זה מובן. תודה רבי שלום שאתה ככה פנק אותי. על הדף. אבל כשמשה רבנו מעביר, מה שקראנו בשני הפסוקים האלו, זה הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה. אבל כשמשה רבנו מעביר את הציווי לבני ישראל, אז הוא מוסיף כאן תוספת שהיא מאוד מאוד משמעותית. ומה היא התוספת? התוספת היא, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם, משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח זה בסדר, ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף אל שתי המזוזות, מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אז לקחת אגודת אזוב, זה כבר ציווי של משה רבנו. זה הקדוש ברוך הוא לא אמר להם לעשות, כן? זה לא, הקדוש ברוך הוא לא אמר להם את זה. מה פשר, קודם כל, מדוע משה רבנו מוסיף את זה? ודבר שני, מה פשר ההוספה הזאת? אנחנו יודעים שאחרי זה אגודת אזוב תלווה אותנו גם בתהרת אפר פרה אדומה, גם בתהרת מצורה, כל מיני תחנות של תהרה תלווה אותנו אגודת אזוב הזאת. מה תכליתה ומה עניינה? כנראה משה רבנו, קודם כל יש פה איזה, כאומר, נקודת התבוננות אחת מאוד משמעותית, בעצם אומרת שכבר מתחילת מנהיגות משה רבנו, היה לו איזה מידה מסוימת של חופש. כן, היה לו מידה מסוימת של חופש, למרות שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו דברים מסוימים, הוא עשה אותה. אז משה רבנו היה נראה לו שהוא צריך, להוסיף את ה... ולקחתם אגודת אזוב, אז הוא הוסיף, למרות שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו, על פניו. אז קודם כל זה יפה, לראות שהמנהיגות של משה רבנו היא לא רק... יש כאן איזו מידה מסוימת של חופש ויכולת להוסיף, אבל עדיין אנחנו לא מבינים מהי התכלית של ההוספה של אגודת האזוב, ובזה נעסוק היום, קצת נראה את המהר"ל, ואנחנו נחתור כמובן לדיבור מאוד מאוד משמעותי מהשפת אמת, שאני חושב שאמור ללוות את כולנו. אז בואו נראה מה... מה נשמע, אמרי? זה כיף לראות אותך, שפילי פלאות. רותי, אמרי כהן איתנו. אז אתה שומע אותנו, אמרי? אתה איתנו? אמרי לא שומע, נראה לי. אתם שומעים אותי? אהרון, שומעים אותי? סבבה. מעולה, יופי.
כן, אהרון,
סבבה, כי אמרי לא הגיב לי, והוא לבוש היום בגדים של ביתר, אז בכלל
אני מתלהב. לא, אני, אגב, אני הסתדרתי פה על המיקרופון. לשמחתי אתמול בערב קראתי את הרעיון הזה בספר שלך. לאגודת אזוב.
מוכן. אז בואו נראה מה אומר המהר"ל, קצת נרחיב את זה. אומר המהר"ל, לקחתם אגודת אזוב, ובמצווה שציווה הקדוש ברוך הוא, לא הזכיר זה כלל. המהר"ל מעיר על זה, שהקדוש ברוך הוא בכלל לא הזכיר את זה. וכן מה שאמר כאן, נוטבלתם מן אדם אשר בסף, לא נכתב זה בפרק של המלאכות, משה רבנו הוסיף שני ציוויים, גם לטבול את ה... לשים את הדם בסף הדלת, וגם עם אגודת אזוב למרוח את זה. והטעם בשניהם אחד, כמו שאמרו חז"ל, כי למדו מזה בניין אב, הוא תכף יסביר, לכל הלקיחות שטעונים אגודה, ושכל קבלת דם טעונה כלי, מפני שהוא בניין אב לכל התורה כולה, לא הזכיר אותו בעיקר, פרשת מצד פסח, שהרי דבר זה לא פסח דווקא, הוא לכך הזכיר זה משה, כלומר, הזכיר זה משה, כלומר, שהמצווה בכל מקום כך. אז הוא נתן כאן איזה פירוש מקומי, למה הקדוש ברוך הוא לא הזכיר, הוא משה כן הזכיר. עכשיו הוא עובר לבאר את הטעם. אפשר לפרש הטעם לאגודה, כי מאחר שצריך לקיחה, צריך אגודה. כי אגודה מיוחד ללקיחה. שאם לא היה בשביל לקיחה, למה נאגד. ודווקא על ידי אגודת אזוב, כי אזוב הוא עשב קטן מאוד, נכתיב, מן הארץ אשר בלבנון עד האזוב אשר בקיר, ודבר שהוא קטן, מיוחד לאגד יותר. ומאחר שנתינת אדם על ידי דבר שייך בו לקיחה, הוא ראוי לזה דבר שהוא נאגד, דבר שהוא נאגד הוא האזוב שהוא קטן, ראוי להיות נאגד ביותר כדי אליל. אז בואו ננסה רגע לתרם את המהר"ל לשפת ימינו, ואני רק רוצה להגיד מהי הנחת העבודה כאן. הנחת העבודה היא שהפעולות שנעשות ביציאת מצרים, נועדו להתמודד עם סכנת החירות. עם הסכנה שקבוצת אנשים שמשתחררת בעת ובעונה אחת ויוצאת בבת אחת ממות לחירות, הדבר הזה יש בתוכו ממדים של סכנה. מה עם הסכנה? אפשר לנחש, התפרקות, התפרעות. אנחנו מכירים מן ההיסטוריה, חי וראי, מדינות, שדווקא כאשר הם היו תחת שלטון טוטליטרי, היה יחסית בסדר. וברגע שהם קיבלו דמוקרטיה, קטסטרופה גמורה, התחילה מלחמת אחים, הדוגמה אולי הכי הכי בולטת, זאת יוגוסלביה. יוגוסלביה זה בעצם לא מדינה, זה איחוד העמים הסלאבים, יוגו, אוגו, זה איחוד, סלאביה זה העמים הסלאבים. מי הם העמים הסלאבים? הבוסנים, הסרבים, הקרואטים, ויש ככה, אנחנו נמצא את סרייבו, ואת בוסנה, ואת בלגרד, ואת זגרה, וכל מיני עמים כאלה ואחרים. וכל עוד היה שלטון מרכזי אחד, קומוניסטי בחלקו, של טיטו ועוד כאלה, אז הם חיו בשלום. בשנייה שהדבר הזה נפסק, החלה מלחמת אחים נוראה ואיומה, אי שם בשנות ה-90 נדמה לי, ששם נהרגו, נרצחו ונהרגו המון המון אנשים. אז דווקא חירות, יש בה ממד מסוים של סכנה. כלומר, כשיש איזשהו שלטון מרכזי, אז אולי רע, אבל הכללים ברורים. וכשמתחילה איזושהי חירות, עלולה להתחיל כאן סוג של איזו התפרעות. אז אומר המהר"ל, מטרת האזוב, האזוב, אין מטרה באזוב, אלא המטרה היא באגידה. כלומר, המטרה היא שגם כשאנחנו יוצאים לחירות, עדיין נהיה אגודים. נשמור על האחדות. נשמור על החיבור. לא כל אחד ידאג רק לעצמו, יש חירות, חופש, עושים מה שבא, אני לא צריך להתחשב בך, אני לא אכפת לי ממך. לא. וזה משה רבנו, דווקא משה רבנו בתור מנהיג, דווקא משה רבנו בתור מי שהוא צריך להוציא את העם הזה ממצרים, הוא חושש למרכיב הזה, והוא אומר, אל תשכחו אחד את השני כאשר נצא לחירות. אל תשכחו, אתם יודעים, זה כמו ההבדל בין כשנמצאים תחת משטר של חירום, אז הרבה יותר עוזרים וכולי, וכשמגיעים מגיעים לאיזשהו זמן של חירות, זמן של חופש, אז כל אחד לעצמו. אז בפירוש המהר"ל, אגודת אזוב, האזוב, בגלל שהוא קטן, הוא הכי נאגד בקלות. תישאר קטן, אל תתנפח. אל תתנפח באופן שלא יאפשר לחבר שלך לגדול איתך. חנוך חניך מאלכסנדר אומר שכשצומחים לרוחב, דוחקים את ידי, את רגלי החבר. אבל כשצומחים לגובה, אתה גובע ומגביע גם את חברך איתך. אז זה מין הערה אחת. באמת, אמר את זה דווקא משה רבנו, כי זה יותר קשור, הקדוש ברוך הוא אחראי על הברית. אבל משה רבנו אומר, מה יהיה אחר כך? האם אני אצליח להנהיג את האנשים הללו? אם כל אחד יעשה מה שבא לו, זה לא יתחבר. אז לכן הוא אומר, כל אחד טיפה יקטין את עצמו, כדי שנוכל להתחבר ביחד. וזה סוד גדול מאוד, אחי ורעי. אני רוצה להגיד איפה הסוד הזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד מועצמת, אבל זה סוד גדול מאוד. חברה לא יכולה להתקיים אם כל אחד עסוק לדאוג רק לעצמו. פשוט לא יכולה להתקיים. אין מה לעשות. אם בחברה אין, קודם כל, רוח כללית של ויתור, שאנשים מוכנים לתת מעצמם קצת יותר, תוך שיהיה איזון. ברגע שחברה, האיזון בתוכה בין קבלה לנתינה, מופר, ויותר אנשים עסוקים בלקבל מאשר בלתת, היא מתחילה להתפורר. חברה בנויה על כך שיש בתוכה מרכיב משמעותי של הרבה אנשים, לא מעט, שמוכנים לתת יותר מלקבל. חלק נותנים המון, חלק נותנים מעט, אבל הם מוכנים, כל חברה, גם בניין, גם הבניין הזה שאנחנו גרים בו, 70 משפחות, אם כל משפחה תהיה עסוקה, רק בלמלא את זכויותיה, יהיה פה גיהנום. רגע שכל משפחה עסוקה, ומגיע לי, אני גם עסוק בלתת, ואני גם אתן טיפה יותר מה שאני מקבל, אני מוותר במעלית, אז חיים גן עדן. אתם יודעים, סתם אני מספר לכם פה חוויות מבניין רב קומות, יש כאן מעליות שבת, כן, בשבת, יש כאן מעלית שבת. איך לתכנן את המעליות שבת? זה לבד יכול להיות סיבה לסכסוכי שכנים, חבל לכם על הזמן. איך לתכנן את המעלית שבת? כמה מעליות שבת יפעלו? מתי הם יפעלו? מה תהיינה השעות? איפה הם יעצרו? מי עולה? מי יורד? על זה הרבה. אבל יש עין טובה. אתה אומר, כן, מה הבעיה? אני יכול כאילו, אצלנו עשו מעליות שעולות וירדות כל 3 קומות. תחלקו את זה. ואז אתה אומר, בסדר, יכול שאני אצטרך לעלות ולרדת קומה, אבל הרבה יותר אנשים אחרים ייהנו שזה יותר מהיר ויותר זה, ובסוף גם אני, אבל צריך טיפה לחשוב כללי. קצת לצאת מעצמך. אז האזוב עוזר לנו קצת להקטין את עצמנו, אבל המטרה היא כדי להתאגד, כדי להיות ביחד. אני רציתי להגיד שהדוגמה הקיצונית לזה ביותר, שזה הצליח, זה בבניית המשכן. תראו, בדרך כלל, כשלוקחים, בונים משהו מורכב, אז לוקחים מישהו אחד שהוא אחראי, ונותנים את זה לבעלי מלאכה ספורים, כדי שזה, כי כל אחד הרי מכין חלקים אחרים, כדי שבסוף זה יוכל להתחבר. והנה, כשבנו את המשכן, אז בעצם לא הייתה מגבלה על בעלי המלאכה, כל מי שרצה והמרגיש הוא יכול, אז הוא בא לעשות. ועשו את המשכן, כל אחד בנה את זה בגזרה שלו. עכשיו, את הדבר הזה צריך לחבר בסוף. את הקרשים, את הבריחים, את הטבעות, בסוף הם אמורות להתחבר, אמורים להתחבר הדברים האלה. מספיק שכל אחד היה חושב רק על עצמו קצת. הוא אומר, אני אעשה את זה קצת ככה עם איזה סגנון, עם איזה קנש, כדי שכשנבוא לחבר, כל חלק בנפרד אולי ייראה יפה, אבל החלקים לא יתחברו ביחד. כל בניית המשכן תלויה בזה שכל אחד טיפה יקטין את עצמו. קצת יגיד, אני אומנם בונה את החלק שלי, אבל בסוף הוא אמור להתחבר לחלק של חברי, ואם אני אהיה הכי מוצלח בעולם, אבל אני לא אחשוב על הזולת, זה לא יתחבר. זה נקרא להיות עזוב. זה נקרא להיות עזוב. להיות עזוב זה להיות מישהו שמחפש את החיבורים. כמה הדבר הזה עכשיו הוא נצרח בפוליטיקה, כן? להיות מישהו שמחפש את החיבורים ולא מחפש להיות הכי מדהים בעיני עצמו, אבל זה לא מתחבר. אתם יודעים, סליחה שאני אביא דוגמה מעולם הכדורסל הקרוב ללבכם, ומקצת גם לליבי, אבל היה פעם שחקן, היו כמה כאלה, אבל הוא היה דוגמה מאוד מאוד בולטת. שחקן המכבי בתל אביב, שלא היה קולה הרבה בכלל, במשחק, גם לא היה אטלט מי יודע מה, גם לא היה, זה לא, השורות המספרים שלו היו מאוד מאוד נמוכות, ובכל אופן הוא תמיד פתח בחמישייה, והיה לו אפקט גדול מאוד על הקבוצה, וקראו לו נדב אינפלד, מי שזוכר את השחקן הזה, והיכולת המיוחדת שלו היה ליצור חיבורים, הוא היה יודע, כשהוא היה נוכח, הקבוצה הייתה יותר מחוברת, אנשים היו יותר נוסעים, כל המרכיב, בגלל העובדה שהוא מאוד 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 הקטין את עצמו, מאוד הקטין את עצמו, לא חיפש בכלל את הטבעת, לא אכפת לו היה המספרים, אכפת לו היה הקבוצה, זה הקרין על כולם, וכולם עבדו בצורה אחרת, וזה הביא תוצאות, הוא גם, הם זכו בשנים שהיה, הם זכו בכל מיני תארים, וכן על זה הדרך. אז מין דבר כזה, מין דבר כזה, מין אפשרות כזאת. אז כך אומר המהר"ל, משה רבנו אומר להם, אתם יוצאים לחירות, סכנת החירות שכל אחד יתנפח, סכנת החירות שהיחידים יתחילו להגיד, מגיע לי, זה שלי וכל זה. אומר משה רבנו, בוא נשאר קטנים. בוא נשאר קטנים ונוכל להתחבר. כן? אם אנחנו גדולים, מדי, כל אחד נפוח, לא נוכל להתחבר. לא נוכל להתחבר. מי יגיד לי מה לעשות? מי אומר לי מה תפעל? אבל אם אני קטן, אם אני אעזוב, אני גם אוכל להתחבר, אוכל ללמוד, אוכל ליצור קשר עם הזולת. זה אומר המהר"ל, פירוש אחד. פירוש שני אומר המהר"ל, בואו נראה אותו גם, בדרשות שלו לשבת הגדול, אומר המהר"ל עוד דבר, ולכך אמר, ולקחתם אגודת עזוב, כי אין דבר יותר קטן מן האזוב, כי לכתיב בקרא מן הארז אשר בלבנון עד האזוב אשר בקיר. אם כן, האזוב הוא קטן. ומצד הקטנות שבישראל, הם דומים כמו אזוב שהוא יותר קטן ראויים להתרומם. ומפני זה מצוות אזוב שלושה גבעולים, ישראל הם עם קליטאי, ומצד שפלותם מגביע הקדוש ברוך הוא אותם עד אבותיהם, שהם אברהם, יצחק ויעקב, על ידיהם הם הקדוש ברוך הוא. כי אהבתם עם הקדוש ברוך הוא. לכן הפרשה הזאת כתיבו, ולקחתם אגודת אזוב, ותולתם אדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף לחבר את השפל עם הגבוה. ולכך מקדים את המשקוף, כי ראוי שיתחבר השפל עם הגבוה, אבל בפרשה שלפניה לא הוזכר סף ולא אזוב, לדבר משפלות ישראל. כי דבר זה הפחיתות, כאילו ישראל הם קטנים בעיני הקדוש ברוך הוא, שהוא רם וניסה, אבל בעיני הקדוש ברוך הוא הם חשובים, כי הוא יתברך מגביע אותם. ולכך לא הוזכר בפרשה הקודמת, לא סף ולא עזוב, המורה על קטנות ישראל, ומטעם זה כתיב על שתי המזוזות ועל המשקוף, כי חשב מלמטה למעלה. וכאשר מזכיר שפלות ישראל אצל זה, כתב משקוף קודם, כי ראוי כי השפל יתרומם מעלה מעלה, וזה שכתוב בפרשה הראשונה, ונתנו בפרשה השנייה, וכתיבו הגעתם, כי לשון הגעה שמגיע מן השפלות על ההתרוממות, וזה לא נזכר בפרשה הראשונה, כי לא רצה להזכיר כי ישראלים שפלים, כי בעיני השם נדבר חשוב. אז אם אני מבין נכון מה אומר כאן המהר"ל, הוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר כאן עוד איזה, אולי אפילו כיוון קצת, אני יודע, כיוון הפוך למה שאמרנו מקודם, אבל אולי זה משלים. כן? הקדוש ברוך הוא לא אמר על ישראל, הוא לקחתם אגודת אזוב. כי הם עלולים לפרש את זה, מה אגודת אזוב, אז אנחנו אזוב, אז אנחנו קטנים. זה לא הזמן להגיד לעם של העבדים שהם קטנים, אומר הקדוש ברוך הוא. הם צריכים לגדל אותם. אז אני לא אגיד להם. שרבנו אומר להם, תקשיב, קחו אגודת אזוב, ותרימו אותה עד המשקוף, כי תדעו לכם, וזה עוד הנהגה של המנהיג, של משה רבנו, דעו לכם כמה אתם חשובים בעיני השם יתברך. אתם אזוב, אבל הוא רוצה להגביע אתכם. בעיני השם יתברך אתם חשובים. אז זה אולי קצת כיוון הפוך מה שראינו מקודם. המהר"ל אומר, יש כאן איזו התמודדות עם סכנת החירות, שאנשים לא יתנפחו יותר מדי. ובמקום אחר הוא אומר, יש פה גם איזה הודעה של החשיבות, כי באמת יש שתי סכנות רובצות לפתחו של כל אדם. סכנה אחת זו היא סכנת הגאווה, שהתגאה, והיא יכולה לבוא לידי ביטוי על פתחה של חירות. וסכנה שנייה זו סכנת חוסר הערכה עצמית. אני גרוע, אני סמרטוט, אני לא שווה שום דבר, אני אפס, אני כלום, אני דפוק, אני לא אצליח, אני פה, אני שם, ומי שהוא 210 שנים עבד, עלול להיות גם בדבר הזה. אז זה מוביל גם חוסר ביטחון וכו'. צריך לטפל בשתי הסכנות ביותר ובעונה אחת. קחו אגודת אזוב, תזכרו להיות קטנים, אבל את הקטנות הזאת, דווקא בגלל שאתם קטנים, תגביעו איתה, ותבלתם באדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות. קוראים שהמשקוף ושתי המזוזות אלה האבות, כן? אברהם, יצחק ויעקב, ותגיעו עד האבות, תזכרו מאיפה באתם. תזכרו מאיפה באתם. סיפרתי הבוקר בחבורה הקדושה, שבגלל המצב הכללי שאנחנו נמצאים בו, כבר בחירות רביעיות וכל זה, ויש הרבה... אז אמרתי, אני רוצה רגע איך אני אתמודד עם העניין הזה. אז התחלתי ללמוד מחדש את תולדות הציונות. ספרי היסטוריה, וראיתי כמה פרקים בעמוד האש, ככה להיזכר בגודל. עכשיו אנחנו בזמן קטן, לצערנו הרב, בזמן קטן, אבל אל... ההתמודדות עם זמן קטן זה לא להגיד, טוב, אם כולם קטנים אני אהיה קטן כמוהם. ההתמודדות היא לקחת את הקטנות ולהגיע איתה עד המשקוף ועד שתי המזוזות, אל הגודל, אל חלום הדורות, אל כל מה שהיה כאן לפני לא הרבה זמן, ואת הגודל הזה להוריד חזרה אליהם. אז אם ככה לשתי התמודדויות על פתח היציאה לחירות, התמודדות אחת, לא, שלא יהיה איזו התפרקות והתפרעות, וכל אחד יחשוב רק על עצמו, סוף סוף אני בן חורין, אני אעשה מה שבא לי, כן? לא, לא, תישאר קטן, ומלט תוכל להיות אגודה. התמודדות שנייה, זה התמודדות עם אותם 210 שנים של עבדות, שבהם שכנעו אותנו כמה אנחנו לא טובים. אז משה רבנו אומר, תזכרו בני מי אתם? בני אברהם, בני יצחק, בני יעקב. אתם אומה גדולה. זה דבר מאוד מעניין. בפתיחת שיר השירים, שיר השירים זה משל, למשל לנוכחותם של עם ישראל במצרים. אז כתוב ככה, ישכן עם נשיקות פיו, כי תומין דודך מיין, יש שם איזה נערה בעין גדי, עובדת בקרמי, והיא חולמת שיבוא איזה מלך מירושלים, וינשק אותה. ריח שמניך טובים, שמן תורה כשמך, על כן הלמות אהבוך, מושכני אחריך נרוצה, היא אומרת, הוא יבוא המלך, הוא ימשוך אותי, הביאני המלך חדרה, וכל זה, היא מקווה. ואז פתאום באות שם בנות ירושלים ואומרות לה, תגידי, את הסתכלת במראה? שמת לב איך את נראית? מה אני מדבר? מי ירצה אותך בכלל? אז היא עונה להם, אל תראוני שאני שחרחורת, ששפתני השמש, בני מי ניחרו בי, שמוני נותרה את הכרמים, כרמי שחורה אני ונבא בנות, נכון שאני שחורה, אבל אני גם יפה. היא מחזקת את הביטחון, כי מנסים להרער לה אותו כל הזמן. מי ירצה אתכם? מי ירצה אתכם? מי חפץ בכם בכלל? ודאי שמעתם על סיפור האונייה סנט לואיס. שמעתם על הסיפור הזה? שנת 1939 יוצאת אוניית מהגרים מגרמניה. יוצאת אוניית מהגרים, זה היה חלק מהתעלולים של היטלר. ובבקשה, מי רוצה לקלוט אותם? אז הם הלכו לדרום אמריקה, הם הגיעו לפרגוואי ולקובה, ולא הסכימו לקלוט אותם. ורב החובל שהיה אוהב יהודים, שיית ליד חופי ארצות הברית, על חופי פלורידה נדמה לי, ולאט, כדי שאולי האמריקאים כן, וגם שם סרבו, ובסוף הם חזרו לאירופה, ורובם נהרגו בשואה. האמריקאים בסוף אמרו שהם מוכנים לקלוט, אבל זה היה מאוחר מדי. מי ירצה אתכם? אז הצורך לעודד את העם של העבדים, זה להגיד להם, אתם אולי דומים בעיניכם כאזוב, אך בעיני הקדוש ברוך הוא אתם חשובים, להגביע אותם אל המזוזות ואל המשקוף. טוב, אלה שני צירים. על גבי הצירים הללו, אומר השפת אמת את הדברים הנפלאים הבאים. בואו נראה. פילי פלאות של דברי קודשו של רבינו השפת אמת. במדרש. על הפסוק הולקחתם אגודת אזוב פירוש, שאף על פי שהם שפלים, כמו שכתוב, ועתרום ועירייה, מכל מקום על זה שהתאספו להיות אגודה אחת, מתוך השפלות יבוא להם עזר מקודש. כי ביציאת מצרים היה רק התחלה, שיצאו לחירות מתחת יד פרעה, להיות מוכן אחר כך, לכנוס בכלל עבדי השם בקבלת התורה. טוב, השפת אמת עושה כאן בכלל, בהגדרת החירות. מהי חירות? אנחנו באמת יודעים שהרבה מקומות בעולם נחרבו כתוצאה מחירות. לדוגמה, רומא, ברגע שהעבדים שם החלו להשתחרר יותר ויותר, הם פשוט החריבו את רומא. איזה סוג חירות אנחנו חפצים? יותר נכון בכלל לשאול, מהי חירות? מהי חירות? והתשובה היא שרוב העולם חושב שחירות זה לעשות מה שבא לי, יש אפילו כזה שיר, אל תפחד לעשות, אל תפחד להיות, מה שבא לך לעשות, מה שרק אתה רוצה, כאילו, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. ובמילא, כל דבר מגביל לי את החירות. אם אני נשוי, אני כבר לא יכול לעשות מה שאני רוצה, כי יש לי אישה וילדים, אז אני בלי חירות. ואם אני אזרח מדינה מסוימת, אני לא יכול לעשות כל מה שאני רוצה, אני אזרח, אני כבול. והכי טוב הייתי יכול להיות לא אזרח, לא נשוי, לא מזוהה, חופשי, איך אומר השיר, של להקת בנזין המפורסמת, חופשי זה לגמרי לבד. חופשי זה, חופשי זה, הבתיקים פה זוכרים את השיר הזה, כן? האם זו חירות? אומר השפת אמת, לא. חירות אמיתית מצריכה שפלות בתחילתה. כלומר, קיבלתי מתנה מאת הקדוש ברוך הוא שאני חופשי, שחרר אותי. מיד באה השאלה, חופשי בשביל מה? כן? מנסחים את זה לא חופש מה, אלא חופש ל. לא חופשי מדאגות, חופשי מעצבים, חופשי מייסורים, חופשי מכל מיני זה, לא. אלא חופשי לממש, חופשי למלא את חובותיי, חופשי אז לעזור, חופשי לסייע. לא חופש מה, אלא חופש ל. והחוויה הבסיסית שהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יעברו כאשר הם יוצאים לחירות, היא דווקא חוויה של שפלות. כלומר, אין שום מטרה בחופש כמות שהוא לעצמו. אדרבה, חופש כמות שהוא לעצמו עלול לגרום נזק. החופש הוא דבר נשגב שהוא מאפשר לנו לממש את החופש ואת החיים שלנו לדברים שלשמם הם נבראו, להיות אנשים מועילים, לסייע, לעזור, לקומם, ללמוד, להורות וכו' וכו'. זה מטרת החופש. ולא, הוא לא עומד בפני עצמו. כן? אז אומר השפת אמת, מתוך השפיות יבוא להם עזר מקודש, כי יציאת מצרים היה רק ההתחלה, שיצאו לחירות מתחת יד פרעה להיות מוכן אחר כך, לכנוס בכלל עבדי השם בקבלת התורה. וזה הרמז בהזעה על המשקוף ועל המזוזות, לידע כי עדיין הוא רק בהתחלה, אתם רק בפתח, החירות, שאף אחד לא משעבד אותך, זה רק הפתח של החירות האמיתית. אך מהי החירות האמיתית? החירות האמיתית היא שהאדם, כמו שהרב קוק מגדיר, שהאדם נאמן לעצמו, אדם נאמן לפנימיות שלו, אדם חופשי לממש את הפנימיות שלו, אדם חופשי לממש את החובות שלו בעיקר, כן? אדם חופשי לממש את חובותיו, חירות זה חירות למילוי חובות. היום השיח הוא שיח מאוד מאוד של זכויות. של זכויות כאלה וזכויות אחרות, אבל אתם יודעים ששיח של זכויות הוא שיח של עבדים. כי אני בעצם כל מה צריך לקבל את הזכויות מאחרים שיתנו לי. בעם ישראל מדברים על שיח של חובות. אתה חופשי למלא את חובותיך. אף אחד לא יכול למנוע מכל אחד מאיתנו למלא את חובותיו כלפי אשתו, כלפי ילדיו, כלפי הקהילה שבה הוא חי, כלפי העם שלנו, כלפי הדורות. יש לכל אחד מאיתנו חובות, והחופש הוא היכולת שלנו שלא מונעים מאיתנו למלא את אותם חובות. זה אדם חופשי באמת. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לעבדו חופשי. החופש הפרקטי זה שאף אחד לא אומר לי מה לעשות, זה רק הפתח, זה רק הספתח, זה רק הדלת. צריך להיכנס פנימה. מה אתה עושה עם החופש הזה? מה מטרתו? מה תכליתו? לאן אתה לוקח אותו? אומר השפת אמת. אז לכן זה על הפתח, על הסף. אבל מעבר לסף יש לנו כאן גם את האזור. כן, לידע שהוא רק בהתחלה, וזה הרמז בהזעה על המשקוף והמזוזות, לידע כי עדיין הוא רק ההתחלה. כמו שכתוב, פתחי לי אחותי רעייתי, ודרשו חז"ל, פתחי לי פתח כחודה של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של היכל. וזה נתקיים אז ביציאת מצרים. היה רק פתיחת הפתח, והשם יתברך הגן על נקודה מועטת זו, כמו שכתוב, הוא פסח השם על הפתח. התחילה שם איזה נקודת חירות. התחילה שם איזה נקודה שבה בא אדם אומר לעצמו, אני מבין שיש לי חיים יותר משמעותיים. הגן הקדוש ברוך הוא על נקודת החירות הזאת, עד שהיא התפתחה לחירות האמיתית, שהיא החירות למלא את החובות. והגם שיצאו ביד רמה, רצה השם יתברך, שיהיו בני ישראל בעיניהם אגודת אזוב. לידע, כי הם עדיין אצל הפתח, לקוות לכנוס לפני ולפנים, כמו שכתוב, הביאני המלך הדרה במתן תורה. כלומר, לפי השפת אמת, מה תכלית אגודת האזוב? להרגיש שאנחנו עדיין, החירות הגשמית, החירות הגופנית, היא מאוד מאוד קטנה, היא מאוד מאוד חלקית, היא מאוד מאוד שפלה. ואז יכולה להיות אצלנו איזושהי מין תחושה של, וואו, קיבלנו מתנה מאוד מאוד גדולה של חירות, אבל האם אנחנו מצדיקים אותה? האם אנחנו באמת ממלאים אותה בתוכן? וכשאדם נמצא, מתי באה לנו תחושת השפלות בנפש? כשאדם מרגיש שהוא קיבל משהו גדול, והוא לא עושה בו שימוש ראוי. זאת אומרת, אני לא מספיק ראוי. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אתכם לחירות, תראו איזה פירוטכניקה הפעלתי כדי להוציא אתכם לחירות. מה אתם עושים עם החירות הזאת? באמת, מיציאת מצרים עד מתן תורה, הם בחדה של עזוב. אנחנו קיבלנו חירות, אבל מה? אנחנו לא ראויים לזה, כי אנחנו לא עושים זה כלום. עד שמגיע מתן תורה, ושם מבטיח להם הקדוש ברוך הוא, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים שתדבר על בני ישראל, הם באמת מקבלים את השליחות ואת הייעוד, אז הם מרגישים, אוקיי, אני מצדיק את הקיום, את הקיום בעולמי. אגודת אזוב זה כדי לא להפך לאיזה חירות מופקרת, שאומרת, העיקר זה החופש, זה מה שחשוב. לא, זה בא להגדיר את החופש. וכל עוד החופש הזה לא מלא בערכים, לא מלא במילוי חובות, הוא חסר, הוא לקוי, הוא חלקי, הוא אזוב. אני רוצה ברשותכם לנסות לעקוב אחרי עוד שני מקומות שמופיע בהם האזוב, ולנסות להבין את הקשר שלהם למה שדיברנו. ראשית, האזוב מופיע בתארת המצורע. נכון? לוקחים למצורע עץ ארז ושני תולעת, ואזוב ושני ציפורים חיות טהורות, ומים חיים אל כלי, וכן על זה הדרך. בדיוק אותו דבר קורה אצל המצורע, חי וראי. מה עושה המצורע? הוא משתמש בצלם אלוקים שיש בכל אחד מאיתנו, ביכולת הבחירה, וגם ביכולת היצירה, יש לנו ביכולת יצירתית, להפיץ רע. או באמצעות לשון הרע, או בכל אמצעי אחר, רכילות, לא משנה מה, וכתוצאה מן הדבר הזה, הוא מצטרע. איך אתה לא מתבייש? אומרים למצורע. לקחת את המתנה הכי גדולה, שנתן לנו הבורא התברך, היכולת לדבר אחד עם השני, היכולת לתקשר, היכולת ללמד אחד את השני, היכולת להעניק ולהשתמש בזה לרעה. אתה לא מתבייש, אין לך שפלות, אתה לא מרגיש אזוב. מראים את האזוב למצורע כדי להעביר אותו חוויה של שפלות. לקחת דבר גדול מאוד, אבל במקום למלא אותו בתוכן, הדיבור זה איזה מין כלי שיש לנו. אבל מהו תוכן הדיבור? האם תוכן הדיבור זה... לא יודע אם שמתם לב, אני חושב שאני פשוט רואה יותר מדי שטויות. אבל מה לעשות, זה מעניין אותי החדשות כאילו הבחירות, ואני מנסה להבין מה המסלען עם ישראל הולך. אז אתה רואים את הרעיונות שמראיינים כל מיני מועדים, אתה רואה שזה נהיה יותר, כאילו לא יודע, אפשר להיות יותר קטן מה שזה כבר עכשיו, אבל הכל כזה קטן, רגע, אמרת, אז תגיד, רגע, אז אתה חוזר, לא, אז אמרת או לא, אז שום איזה רוחב דעת, ואני אומר, רגע, יש כאן איזה עמדה, אולי עמדה מורכבת, בואו ננסה רגע להבין אותה, בואו ננסה רגע לתת לה בן אדם דבר, הכל כאילו חייב להגיע לו, עכשיו יש לך כוח דיבור, כוח דיבור גם תקשורתי. צריך לנצל את זה לטובה. המצורע עוסק בלהוציא רע בדיבור, להוציא רע בכתבות, להוציא רע בפוסטים, בזה אתה עוסק. כך אזוב ותתבייש. כך אזוב ותתבייש. זה מקום אחד שיש בו אזוב. מקום נוסף שמצאנו באותה אזוב, זה בתהרת פרה אדומה. גם שם משליחים אל אפר שריפת הפרה עץ אזוב. ומזים גם את המזים את המי הפרה האדומה, מזים אותם על הנטהר מטומאת המת, כן, בפרשת חוקת. לקחו לתמי מעפר שריפת הפרה, ונתן עליו מים חיים אל כלי, ולקח אזוב, וטבל במים איש טהור, ויזה על האוהל ועל כל הכלים, על הנפשות אשר היו שם, וחד על זה הדרך. אז אם כך, עץ האזוב מופיע פעמיים, בעניין פרה אדומה, גם משליחים אותו לתוך השריפה של אפר הפרה, וגם מזים איתו אחר כך על המטהר. מה יש שם? מה יש שם? אני חושב, יש שם את תזכורת להשפלה הגדולה מכולם. כן, זה טוב לאדם להיות שופל, חזל אומרים את זה. חזל אומרים את זה, שאדם צריך מאוד מאוד הווה שפל רוח. מה הכי הופך את האדם להיות שפל רוח, ואלה הופך אותנו להיות יותר מחויבים, יותר זריזים, יותר מצדיקים את החיים, זיכרון המוות. כשאדם רואה את היופי ואת החוכמה ואת התבונה, וויילה היישוף לדבעלי בערה, נכנסת בו מקצת שפלות. אפשר להגיד שכל הסיפור של איך מתארים מטומאת מת, זה רק אם אנחנו בטוחים שהמפגש עם המוות יצר בלב האדם את השפלות הראויה. כשאני חוזר אל החיים בצורה יותר עדינה, בצורה יותר מדויקת, בצורה יותר נכונה, אני לא מתנפח, אני לא מתגאה, נדמה לי שעכשיו תראו איזו תמונה, הובא למנוחות שלדון אדלסון, יהודי חשוב, תרם הרבה תרומה לעם ישראל בפרויקטים חשובים, והובא למנוחות בהר הזיתים בלוויית קורונה עם 10 אנשים. כן? אז זה, אתה רואה את הדבר הזה. לא מלווים לו לאדם, לא כסף ולא זהב ולא מעשים. רק המעשים הטובים שהוא עשה, ברוך השם זכה להיקבר בהר הזיתים, ודאי על פי בקשתו. אז כשאדם נפגש עם המוות, שערות אחת זה להגיד, טוב, לי זה לא יקרה, להירוז את זה באיזה מקום צדדי. לא. בעם ישראל, המוות הוא ידידו הטוב של האדם. אצל רבי מאיר בתורה היה כתוב, והנה טוב מאוד, היה כתוב, והנה טוב מוות. לא כי אנחנו חלילה חפצים במוות, אנחנו חפצים בחיים, אבל חיים מדויקים, אלה חיים שכל הזמן זוכרים את תכליתם, וזוכרים את המוות שהוא בעצם הגדרת התכלית. ולכן כשאדם רוצה להיטהר מן המוות, שואלים אותו, אתה מספיק שפל? אתה תחזור לחיים בעמדת שפלות כזאת שמבינה שקיבלת מתנה מהקדוש ברוך הוא, להיות שותף איתו במעשה בראשית, אבל לא כדי שתתגאה ולא כדי שתנצל אחרים, ואפילו לא כדי שתנצל את העולם בצורה לא ראויה, אלא כדי שתעבוד ושוב פעם תמלא חובותיך. עשית זאת או לא עשית זאת? כדי להיות בטוח, אנחנו שמים לך בתוך האפר עצמו אזוב, ומזים עליך עם אזוב. אם האדם הוא אזוב קצת בעצמו, הוא בטוח שהוא לא יגיע לכלל תקלה. וזה סוד גדול, השפלות, שפלות הדעת, זה סוד גדול בחסידות בכלל, מה שהזכר מהמשנה מאוד מאוד, ושפל רוח, שאדם מרגיש שכל מה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, זה הכל מתנות שהוא צריך למצות ולהצדיק. למצות ולהצדיק. קיבלנו, מה עשינו עם מה שקיבלנו? עם הדקות חיים, עם השעות, עם הילדים, עם הממון, עם הכסף, כל הדברים האלה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא. תן לו משלך, שאתה משלך שלו, מה עשינו איתם? וכשאדם מתהלך במקום בטוח וזכוח יותר מדי, צריך להזכיר לו, תירגע, תירגע, ולעזות עליו מן האזוב. השפת אמת מבקש מאיתנו חירות אמיתית, ואומר לנו, אם נהיה כמו אזוב, אם נרגיש לא ראויים, אם נרגיש שאנחנו כל הזמן צריכים להצדיק, ואני מרגיש את זה במיוחד ביחס לתקופה שאנחנו חיים בה, אנחנו חיים ברוך השם במדינת ישראל, יש כאן תופעה מדהימה, אנשים עשו את הנפש לאורך המון המון זמן, 150 שנה כדי שנזכה למדינה כזאת, אנחנו צריכים להמשיך את המסע הזה ולהצדיק את כל המאמצים, את כל התקוות שניתנו בו, להוביל אותו הלאה לקומה הבאה שלו, להוביל אותו הלאה לחיבור, לא להיכנע לשיח מפלג ולשיח קטן, להיות אנשים שמסתכלים על התקופה בצורה גדולה, וכדי שדבר כזה יקרה, צריך איזושהי שפלות. איזושהי שפלות שכל אדם מזכירה לנו, אני מחויב. אני מחויב, אני צריך לעשות, אני צריך לעמול, אני צריך להצדיק. ביציאת מצרים, על פתח היציאה, כדי שלא תתפתח כאן איזה מין חירות מופקרת, יש, שים לחירות, קדימה, אפשר לעשות מה שבא לנו. משה רבנו אומר להם, קחו אזוב, תשארו קטנים, תשארו שפלים, כדי שנוכל למלא את חובותינו, לקבל תורה ולממש את רצון השם יתברך, לא לחופש מכל מיני מחויבויות, לא, אלא לחופש לחופש שלנו להיות עם, לחופש שלנו, כתכף אני אגיד את המשפט הזה, אבל לחופש שלנו להיות עבדים, עבדי השם, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובמובן מסוים גם ההמנון מבטא את זה, כי כל ההמנון של התקווה מבטא בעצם מחויבות, נכון, כל עוד בלב הפנימה, פנים הנפש יהודי הומייה, אנחנו מתחייבים שהנפש לא תשקוט, ולפעתם מזרח קדימה, עין לציון צופיה, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה, בשנת 2000, בגרסה המקורית, זה התקווה הנושנה, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים, זה תקווה, ולהיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים, גם ציון וגם ירושלים, זה כל התודעה, זה חופש לממש את המחויבות שלנו, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים, זה לא חופש מה, זה חופש לב, זה הסיפור, זה הסוד, וזה העניין, אגודת אזור, שמלווה אותנו, אני חושב שזה גם הסיבה שמשה רבנו עושה את זה, ולא הקדוש ברוך הוא, כי זה אחריות המנהיג, לדאוג שאלה שתחתיו יישארו מלוכדים, יישארו מחוברים, יישארו מחויבים למשימה, ולכן משה רבנו מוסיף את הדבר הזה, ואולי כשהקדוש ברוך הוא אחר כך, בפרשת המצורע ופרשת פרה אדומה, מצווה לשים אזוב, זה מין הסכמה לאזוב הראשון שמשה רבנו ציווה מעצמו. אז התורה של שפת אמת, קודם כל, יהיה בזאת השם, לחיזוק ההתקשרות לתורת השפת אמת, ולעילוי נשמתו, ולחיזוק נשמתנו, התורה הזאת מגדירה לנו היטב היטב, מהו חופש אמיתי, מהי חירות אמיתית. חירות אמיתית, האדם מרגיש יותר ויותר שפל, שקיבלתי כזו מתנה, וקיבלתי כזו זכות, והאם אני יוצא בידי חובתי? האם מיליתי את חובתי בעולם? יהי רצון שנזכה לזה, אמן, אמן. להיות אזובים אמיתיים. אך טוב, חברי, חזקו ואמצו בשעה 8:30, שיעור בסיפורי תנאים, נפגש.
הכוח.